חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני ליאת רון, ביום אני השוטרת הטובה. יש שופטים בירושלים, ולא תאמינו, הם יושבים בבגץ. ולא, הכוונה היא לא להרכב הסניוריטי שיתכנס מחר כדי לדון בפיטורי ראש השב"כ רונן בר, חס ושלום וחלילה. אלא הדיון שיתקיים היום בבקשת המושבה מטולה, להחריג אותה ממתווה החזרה הביתה של תושבי הצפון בראשון במרץ, כפי שהחליטה הממשלה. דוד אזולאי, ראש המועצה שעתר לבית המשפט, ניסה להסביר במשך חודשים ארוכים למדינה שהתושבים שלו פשוט לא יכולים לחזור לבתים הרוסים, תשתיות במצב קטסטרופלי, אמל"ח שמפוזר בשטחים פרטיים וציבוריים, ומערכת חינוך לא מתפקדת, וכל זה כשברקע נשמעים כל הזמן פיצוצים מלבנון, ומדי פעם גם נוחתות שם רקטות. הוא התחנן בפני השר זאב אלקין שאחראי על שיקום הצפון, שר האוצר, ראש הממשלה, כל מי שהיה מוכן לשמוע, אבל אף אחד לא הקשיב. גם הבקשות של תושבי מנרה ש-74% מהבתים שם נפגעו במלחמה, להחריג אותם, נפלו על אוזניים אטומות. אז הממשלה החליטה, והאזרחים הצביעו ברגליים. למנרה חזרו, שימו לב, 20 מתוך 300 תושבים, ובמטולה נמצאים היום רק 11% מכלל הקהילה. כי בשר התותחים שהציבה מדינת ישראל על הגדרות שלה בצפון לא מטומטם. במלחמה הזאת הם הבינו סופית שהמדינה לא סופרת אותם. בית המשפט לעומת זאת ציין שמהעובדות שהוצגו לפניו עולה של מטולה דווקא יש מאפיינים ייחודיים ושונים, או במילים אחרות היא הרוסה בחלקה הגדול, למי שלא הבין, ולכן יש מקום לשקול מתווה מוסכם לדחיית החזרה בכמה חודשים. עכשיו מחכים לתשובת המדינה. אולי מישהו יבין סוף סוף שבלתי אפשרי לחיות בהריסות.
חמש בערב, השוטר הרע.
ילדת ואני היום השוטר הרע. רבים מזכירים שהיום מלאו שנה וחצי לטבח השבעה באוקטובר, מזכירים בצדק כי 59 חטופים, חיים וחללים מוחזקים עדיין בידי החמאס בעזה, אבל מרוב שמזכירים אותם, מזכירים פחות את מה שקרה באותו יום. כשאלפי מחבלים פשטו על העוטף, רצחו, אנסו, שרפו והחריבו, ובעקבות הנוחבות באו אלפי עזתים לבזוז ולרצוח ולאנוס, וכל החטופים שחזרו מזכירים את הלינץ' שביצעו בהם אלפי עזתים ברחובות, וראינו איך כמעט קראו אותם לגזרים בטקסי ההחזרה, לא מחבלים רעולי פנים, אזרחים עזתים, לא מעורבים כאלה, שרק רצו לטבול ידיהם בדם יהודי. ולמה אני מזכיר? כי אתמול נמשך בבית המשפט השלום בכפר סבא משפטו של דוקטור מיכאל בן ארי, מי שהיה חבר כנסת, והוא נאשם בהסתה ובגזענות. כשרצו לפסול אותו מלהתמודד לכנסת ב-2019, הודיע היועץ המשפטי מנדלבליט שבכוונתו להגיש כתב אישום נגדו. זה היה לפני 6 שנים. אבל רק אחרי שנה וחצי, כשבן ארי עתר לבגץ ודרש שיעמידו אותו לדין, התחילו לחקור. מאות שעות ואלפי דפי פרוטוקול חקירה ודפי פייסבוק וציוצים ותגובות לציוצים, נאומים ומאמרים צורפו לכתב האישום. הדברים הבוטים ביותר שהובאו הם דבריו של בן ארי, שהאומה הערבית היא אומה רצחנית. נניח שזו הכללה. ולא כל האומה הערבית היא רצחנית, רק אלה שקובעים את אופי התנהגותה. לא רק כלפינו, בייחוד כלפי עצמם. סונים נגד שיעים, מלחמות האזרחים בסוריה, לבנון, לוב, תימן, מיליונים נשחטו בידי אחיהם. אבל לומר שהערבים הם אומה רצחנית, זה מבחינת הפרקליטות, לא חופש ביטוי. זו גזענות. היום, שנה וחצי אחרי הטבח המזוויע, היום להעמיד לדין מי שאומר עליהם כך, צריך להמשיך לחיות בקונצפציה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
ערב טוב, ליאת.
ערב טוב, אריה.
אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת, אני מבקש להסתייג מביטוי אחד.
בבקשה.
קראת למתיישבים בצפון בשר תותחים שהמדינה הציבה בגבול הצפון.
אני התלבטתי, אם אני יכולה רק לחדד. לא, אני אגיד לך למה. אני התלבטתי בין שני מונחים. או כלבים שרצים על טייל, כן? אתה יכול לבחור או בשר תותחים, כי לאנשים או ליצורים אנושיים, בעלי דופק ובינה, היו מתייחסים אחרת, אריה. לצפות מאנשים, אני לא יודעת אם ראית את התמונות ממנרה או אם היית במטולה, אבל מה שהולך שם זה סוג של הרס מוחלט. בסדר? אז אם שמים שם אנשים כדי שיעמדו בגבול,
למה אני מסתכל? לא שמו שם אנשים כדי שיעמדו. אלה חלוצים שהלכו לשם רצונם כי זה הגבול, ועל כך צריך לשבח אותם. הם לא בשר תותחים, לא בידי המדינה ולא בעיניהם. צריך כמובן למנוע פגיעה בהם, אבל הם חלוצים, הם לא נאנסו ללכת לשם.
זה שהם חלוצים, הכל טוב. זה שהמדינה הפכה אותם גם במהלך המלחמה הזאת וכל הסבבים הקודמים בצפון, כשלא מגנה אותם, לבשר תותחים, הרי זאת עובדה לצערי הרע, ואני אוהבת ומעריכה כל אחד מהגיבורים שחיים
לא,
בצפון.
המדינה פינתה את התושבים, ועל כך זכתה לביקורת נוקבת, כי אמרו לא היה צריך לפנות אותה.
להפך.
היה צריך להגיב מיד בעוצמה אדירה על לבנון, לא לפנות את האוכלוסייה.
היה צריך קודם כל לתת להם מיגון, כדי שיהיה להם איזושהי תחושת ביטחון, אבל זה אחרי, זה אחרי החדשות.
אחרי החדשות.
עכשיו, 17:00, עם אריאל דד וליאת רון.
ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור, סתיו קורנס. שוב, ערב טוב, ליאת.
ערב טוב, אריה. זה התחיל להיות סוג של ריטואל שחוזר על עצמו. צוות תקילה מוקפץ לאיזה כביש במורדות ירושלים, ומתנפל על איזה מכונית. אני לפחות ראיתי את זה פעמיים במו עיניי, והיום זה קרה שוב, נכון?
מכונית על לא עוול בחפה? או שהם קופצים? הם קופצים כי קוראים להם תקילה. מה את עושה עם תקילה? לא,
מקפיצה?
זהו.
יפה. אבי אשכנזי.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב. שלום לך. נו, קפצו סתם? קפצו עם סיבה? מה הסיפור?
תראו, בסוף צריכים להבין, בסוף אנחנו חיים באיזשהו מערך שבו יש מגיע מידע מודיעיני, ולעיתים זה מידע שמגיע מהשבק שכבר המחבל או המידע מספר על מפגע שבדרך לבצע פיגוע ושהוא כבר יצא, ולכן צריכים לבצע מה שנקרא נוהל מהיר של איתור אותו חשוד ולהרת אותו כמה שאפשר מבלי שהוא יגרום נזק. אז זה מה שאת רואה, כמו שאמרת, לעתים את צוות תקילה קופץ, מקטר ומוציא את החשודים מהרכב. במקרה הזה התקבל מידע, בעקבות המידע הזה באמת פעלו מהר כוחות גם של המשטרה וגם של השבק, כיתרו איזשהו כלי רכב שאותר כרכב חשוד, נעצר שם חשוד, אנחנו לא יודעים להגיד אם הוא המחבל, אם הוא זה שאותו חיפשו ואם הוא באמת היה בדרך לפיגוע, הוא עובר לחקירה של השבק, ונראה שבשעות הקרובות אנחנו נדע יותר פרטים לגבי המעללים של אותו בחור.
אתה יודע, אתה אומר צוות תקילה, ואני ככה מתחברת למה שדיברת עליו שנה וחצי לפרוץ המלחמה, ולו היו יותר צוותי תקילה שהיו קופצים בזמן בעוטף, אולי המצב היה שונה, לא אבי?
לא, אני לא חושב, כי בסוף צוות תקילה הוא צוות טקטי מקומי שאמור לבצע פעילות כנגד חדירה של חוליית טרור, של מפגע, אבל לא בפשיטה כזאת המונית, ששם צריך באמת צבא מלא ומסיבי עם טנקים ועם ארטילריה ועם חיל האוויר ועם יכולות כאלה ואחרות כדי לעצור פשיטה. נכון, שאם היה יותר תקיל אותו, זה אולי
קצת היו... גם תקילה אחת הייתה יותר טובה מכלום.
והנה, הגענו לעזה.
אבל להכשיר לוחם תקילה זה לוקח הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף, הרבה מאוד משאבים, וגם צריכים להיות אנשים מאוד מיוחדים, סופרמנים, מה שנקרא, מבחינת הצבא והשב"כ, כדי להכשיר אנשים כאלה.
כן, כן, והיו אי אלו נוסעים בכביש 1 ובכביש 6 שזכו היום לסרט מהחיים, כשראו איך זה קורה. אנחנו בעזה, לא יצאנו מעזה כבר הרבה זמן, והשר קאסץ התעצבן וצהל פרסם הבהרה. השאלה, תכלס, מסעיות סיוע נכנסות לעזה או לא נכנסות?
לפי צהל לא נכנסות, לא אפשרו כניסה של מסעיות. אני לא יודע להגיד לך באמת אם נכנסו המסעיות או מדובר פה באיזשהו משהו שאני באמת לא יודע להגדיר אותו. באמת אני בעצמי מבולבל, כי אני שמעתי את הדיווחים של צהל ואת ההכחשות של צהל, והם טוענים שהם פועלים על פי הדרג המדיני, ועל פי הדרג המדיני לא הוכנסו מסעיות של סיוע.
נדמה לי שמישהו שם הגדיר בזהירות, לא הכנסנו מסעיות לחמאס, כלומר, יכול להיות שמנסים עכשיו הכנסת סיוע שלא באמצעות החמאס, באמצעות מנגנון אחר?
יכול להיות, אבל גם יכול להיות מאוד שכדי להכניס סיוע, גם אם יכניסו משהו מקומי בצורה ככה של איזשהו שבט או איזשהו משפחה כזו או אחרת באיזשהו מקום.
זה יגיע לחמאס. בסוף זה יגיע לחמאס, אתה יודע.
זה לא ישנה את התמונה, מה שאני מתכוון להגיד, זה לא ישנה את התמונה הגדולה. כי בסוף, בסוף, בסוף אתה צריך שיהיה לך מישהו שייכנס לנעליים של החמאס ברמה השלטונית, וינהל את המערכה הזאת שם, אנחנו רחוקים עדיין משם.
אבל למה זיגזג הזה, אבי? זאת אומרת, מצד אחד, סוף סוף החליטו לא להכניס סיוע הומניטרי, מה שאמר גיורא איילנד בזמנו, שזה מה שצריך לעשות. לא, מה קרה עכשיו שהתהפכנו, ואנחנו כן צריכים להכניס לשם סיוע הומניטרי?
כי תמיד אנחנו צריכים למצוא את האיזון, באחד, לדכא את החמאס, את ארגון הטרור, ומצד שני, לשמר את האוכלוסייה האזרחית, שהיא עדיין לא נגועה, או לא מעורבת בצורה, מה שנקרא...
אבל אנחנו לא מצליחים לעשות את זה.
אז תתפוס את הבחור הזה ותן לו לאכול, וזהו. כמה כאלה יש? אחד.
אחד כאילו בכל הרצועה. כן, יפה. הנה, הרי פתרת את הבעיה.
אני חושב שאולי כדאי במקרה הזה להביא צוות הקילה שיאכיל אותו.
נכון.
לא, אבל את יודעת, אתם צוחקים, אבל אותי מטרידה התוכנית אולי שארגוני סיוע הם אלה שיחלקו את הסיוע המוניטרי, וחיילי צהל יבטיחו אותם. זה לא מהסיטואציה הזאת ניסינו לחמוק כל הזמן, לא לסכן את חיילי צהל.
תראו, בסוף צריכים להבין דבר אחד, בסוף מי שמספק את המים ואת הלחם לאנשים הוא זה ששולט, ואנחנו צריכים ליצור מנגנון שבו ישראל תהיה במינימום מעורבת בניהול החיים האזרחיים של תושבי עזה, אנחנו צריכים כן להיות מעורבים בניהול של הביטחון בעזה, כלומר אנחנו אלה שצריכים להחזיק את הביטחון בעזה, ומי שצריך לנהל את החיים האזרחיים בעזה, זה צריך להיות איזשהו מנגנון, בין אם הוא מקומי או בין אם הוא... משהו פלסטיני כזה או אחר, או ערבי כזה או אחר, שינהל את המנגנון הזה. צריכים להבין גם שבסוף, בסוף, בסוף, מדובר פה באוכלוסייה, שיש לה תרבות, ויש לה מנהגים, ויש לה מוסדות של עצמה, ואנחנו לא יכולים להיכנס בנעליהן. ולכן, הכי טוב זה שאנחנו נהיה במינימום חיכוך, ומקסימום שליטה ביטחונית.
אני בין השורות מבין שהמנגנון האמריקאי של מחסום ובידוק בין הצפון לדרום גמר בערך כמו המזח.
נסחף איפשהו, כן.
ברור. הוא גמר עוד לפני שהוא התחיל, אריה. זה גם בדיוק העניין, אריה. בסוף אתה לא יכול להכניס איזשהו משהו שהוא לא מתוך האזור, מתוך אותה שטח הזה, ולבוא ולהשתיל אותו. אתה יודע, בסוף, גם כשאתה משתיל איבר בגוף אדם, הוא בסוף, בחלק מהמקרים, הוא דוחה את עצמו. ואתה צריך לתת תרופות נגד בחייה. אז גם פה אתה צריך להביא איזה משהו שמינימום בחייה שתהיה למנגנונים שתכניס בו, בתוך עזה.
אבי אשכנזי, על השתלות נדבר במועד אחר.
ברור,
בהרחבה. בהרחבה, כן.
תודה רבה. שלום וערב טוב לנריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית. ערב טוב, בוקר טוב אצלך. למה אנחנו צריכים לחכות הערב ב8? לדיבורים, לחיצות ידיים, פוטו-אופ, או גם תכנים אמיתיים?
לא, יהיו גם תכנים אמיתיים, אני מאמינה, זה מפגש שחשוב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, חשוב גם כמובן לראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל עבור טראמפ יש פה איזה מסר לעולם, הנה תראו, מי שמגיע אליי, סוג של עולה אליי לרגל, לכאורה, כן, אז גם יכול לקבל או עטבות או סיכומים כלשהם, בעצם הביקור הזה של נתניהו מגיע כשטראמפ נמצא באירוע מורכב, הוא ידע שההכרזה שלו על המכסים לא תעבור בשקט, אבל...
לא בטוח שהוא חשב שזה יגיע לממדים כאלה, נריה, אני חייבת לומר. לא חושבת.
אבל הפריצה בבורסות, כן, זה מהתחומים שלך, האירוע הזה, וזה באמת גלש גם לביקורת של תומכי טראמפ, של בכירי המשק האמריקאי שהם תומכים של טראמפ, שמאוד מאוד כועסים עליו, אפשר לראות את זה בטוויטר, ואפשר לראות את זה בהודעות שהם מוציאים, והם לא מרוצים מזה, ועכשיו נתניהו מגיע, כשצריך להגיד קודם כל 8 בערב, טראמפ יצא שם ללחוץ את ידו, לעיני המצלמות, ואז הם ייכנסו פנימה, וגם יהיה את הפוטו-אופ שטראמפ כבר הפך באופן מסורתי, אחרי הביקור הראשון של נתניהו שם בחדר הסגלגל, גם הייתי ושאלתי שאלות, פתאום זה נהיה מין אירוע שפשוט מצלמים ויוצאים לממש חצי מסיבת עיתונאים, מה שקורה שם, ואז באמת הם גם יקיימו עוד מסיבת עיתונאים, שבה הם יבואו סביר להניח עם דברים שהם ירצו לתת, כותרות, הכרזות, ובעצם יש שלושה נושאים דרמטיים מאוד על השולחן. נלך רגע לפי הסדר שאולי יותר יעניין את הצד הישראלי, למרות שקשה לדעת בנקודת הזמן הזאת, אבל השלושה נושאים הם חמאס כמובן, המלחמה בעזה, איראן, תקיפה כן או לא, מסע ומתן כן או לא, ישיר או עקיף, והסוגיה הכלכלית, סוגיית המכסים, שגם שם, גם ישראל ספגה, צריך להגיד, מכה קשה של טראמפ ומפתיעה, ולא משהו שציפו שיגיע.
רק אני אומר בסוגיה הזאת, אם בא לכם טיפה ניוז, שבעניין המכסים, בעצם האמריקאים דרשו קודם כל להוריד את כל מיסי הקנייה של מכוניות שמיובאות מארצות הברית לישראל. זאת אומרת, הרי היית יכול לקנות לך שברולט בשנקל, משהו כזה, ואת כל המכסים להטיל על המדינות האחרות, כמובן שזה לא יצא לפועל. כן מדברים שם על מה שטוב לאמריקה, טוב לישראל. וכן מדברים שם על הורדת, אולי, כן, מקווים שבישראל לא יגיע, שזה דבר שמפחיד קצת את ישראל, כל סחר הגומלין, לבטל אותו לחלוטין או באופן חלקי.
טוב, משהו על החטופים, נראה לפי כמה פרשנים שלטראמפ נמאס מהנושא?
אני לא הייתי אומרת שנמאס לו מהנושא, אבל טראמפ עובר מהר מנושא לנושא, יש לו קשב קצוב לנושאים מסוימים, והוא רץ מהר, הוא ממש מדלג מהר בין דברים, ראינו איך בהתחלה, בתחילת הכהונה שלו, זה היה הדבר שניע אותו, הסיפור של החטופים, הוא רצה את ההישג הזה, הוא רצה את תמונת הניצחון הזאת, ובאמת זה נדחק הצידה, לצערנו צריך להגיד, וראינו את הפגישה של החטופים שהגיעו אליו, שעוררה משהו, ואת הרעיון של ירדן ביבס ב-60 דקות, התוכנית האמריקאית הכל כך מפורסמת וחשובה, גם זה הנה משהו, נדעת שצפו בזה בחירי הבית הלבן, וגם הנושא הזה יעלה היום. צריך להגיד שהעובדה שהצד הישראלי גרם לאמריקאים לא ללכת לנסות וללחוץ על השלב השני, על מסע ומתן על השלב השני כמובן, זה הפך את האירוע הזה לאירוע שהוא מתמסמס. זה קשה להגיד, וכמובן שיש הרבה מאוד לחצים על הממשל האמריקני להמשיך ולפעול לשחרור חטופים, ואני יכולה להגיד לכם שטראמפ מאוד ישמח לשחרר חטופים, וסטיב ויטקוף, השליח שלו למזרח התיכון, מאוד ישמח להביא לעוד הישגים כאלה, אבל אלה הישגים לא פשוטים, אלה לא הישגים שאתה ככה, מה שנקרא, ברגע אחד מוציא ציוץ ומקבל את ההישג
שטראמפ
אוהב, וזה תהליך. בטח אם אתה לא הולך למסע ומתנה לשלב השני, שזה מה שישראל התחייבה אליו בהתחלה, ולכן בנקודת הזמן הזאת, כשהאמריקאים באמת מונעים מהרצונות הישראלים, אז האירוע הוא אירוע לא פשוט, ועדיין האמריקאים מאוד מאוד לוחצים, וזה פרסום שלנו בחדשות 13 כבר שבועות ארוכים, שהחטוף הישראלי-אמריקאי דן אלכסנדר ישוחרר, וזה משאיר את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות שלהם, גם אם הסוגיה בכללותה קצת יורדת, הסיפור של העובדה שיש שם חטוף אמריקני, עידן אלכסנדר, הדבר הזה מחזיר את זה, מפמפם את זה, וטראמפ מאוד מאוד רוצה להכריז על שובו של עידן אלכסנדר.
נריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית, תודה רבה.
תודה, תודה.
ערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלר.
שלום לך.
שלום.
חבר ועדת חוץ וביטחון, ליכוד, מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
יותר טוב נשתגע, כן.
נו.
טיפה יותר טוב, לא נעמוד בזה. תגיד, בעניין חקירת קטר גייט, המשטרה לכאורה הסירה את החשד שאולריך מסר ידיעה סודית, כי ראש הממשלה אמר מה זה אני, ברשות וסמכות הוא גילה את זה, ולכן הבעיה פתורה?
אני חושב שבקרוב אנחנו נגלה שכתב גיי תצטרף להרבה מאוד פרשיות אחרות שהיו פה בתקופות האחרונות, זיוף הפרוטוקולים אם אתה זוכר, והשחיתה של הקטין, שרק כמה חודשים תתפרנו על השאלה.
אנחנו חייבים לבקש ממך לשפר קצת את הקו, כי אנחנו שומעים אותך קצת קטוע כזה, בוא ננסה.
תזוז טיפה או תעביר משחולת בקו, זה לפעמים
מושך. זהו, אז תראו, אז אני פשוט בנסיעה, ואז אני מקווה שזה פשוט...
כן, בסדר, עכשיו יותר טוב קצת, כן.
אז תראו, אני חושב שזה יצטרף לממשיות אחרות, כמו שחיטת הקצין שהייתה לפני כמה חודשים כחווה, וזיוף הפרוטוקולים שהיה מאוד יטריד הרבה אנשים, ובסוף לא נשאר מזה כלום, וכך לדעתי גם יהיה בקרוב מאוד, אנחנו נשמע על קטר גייט.
כן, אבל כאן אנחנו, רגע, מדברים על ריגול בתוך לשכת ראש הממשלה, זה לא דבר של מה בכך, לא ככה חבר הכנסת קלנר?
אני לא ריגול ולא שום דבר.
גידה, אתה יכול לקרוא לזה, זה גם בסדר.
בסדר, אפשר לקרוא לזה גם בגידה עם הצוללות, עולה, יורד מהצוללות.
לא, לא, אבל תראה, זה משהו שנחקר, אנשים עצורים עד, אתה יודע, מעצרי בית, היו עצורים ממש עד הצהריים היום, מנני טועה אורך, לא? זה לא איזה פרשייה שאפשר לסלק אותה כמו זבוב תורדני.
קודם כל, אנחנו כבר ראינו הרבה מאוד פרשיות של עצורים וסיפורים והרבה מאוד דברים, ובסוף לא יצא מזה כלום. אני בהחלט חושב שכל הקשר עם קטר, כל קשר עם קטר, לעצם העניין, כל קשר עם קטר הוא בעייתי מאוד, זו מדינה בעייתית מאוד מאוד, מדינה עוינת, אני בעצמי פועל להוצאת אל-ג'זירה ממדינת ישראל בצורה מוחלטת, גם בחוק הראשון שהעברנו ובכלל, ואני חושב שכל הקשרים של כל האנשים אצלנו, בכירי מערכת ביטחון כאלה ואחרים, לשעברים ולא לשעברים, שהיו קשורים בקטר, צריכים להיבדק ולהיחקר עד תום.
שמעתי אתמול איש מוסד לשעבר שאומר, בקטר שוקלים להעניק פרס ביטחון קטר למי שהצליח לגייס סוכני השפעה בלשכת ראש הממשלה. אפילו אם רק בשביל המונדיאל, אבל הוא הפך אותם להיות אנשים שקיבלו ממנו כסף, זה אסון.
עכשיו, בתקופת המונדיאל, אגב, נתניהו לא היה ראש הממשלה.
אני יודע, אבל ההתחייבות והמחויבות נמשכת.
אבל רונן בר, שהיה שם בחצי הגמר, כן היה ראש השב"כ. ואחרים כן היו תפקידים אחרים, וסייבר התקפי, המימד החמישי שעמד ממחיר לקטר, ועמד שם למחירה, כן צריך להיבדק. אז אני אומר שוב, השרים עם קטר צריכים להיבדק עד תום, כולם, כולל כולם, אם אנחנו כבר פותחים את העניין של קטר, וקטר בהחלט מדינה שאני חושב שלא צריך להיות שום קשר בינינו לבינם.
תגיד, אוקיי, ואם אנחנו כבר נשארים בענייני ראש שבק, אז היום יורם כהן, ראש השבק לשעבר, אמר שנתניהו ביקש ממנו לסכל את בנט מהקבינט בטענה, בנט טוען שהיא מופרכת, שהוא דח מסיירת מטכ"ל?
בגלל אמינות.
אני חושב יורם כהן, להבנתי, ולמיטב ידיעתי, אין דבר כזה סיווג ביטחוני לנבחרי ציבור. לא קיים.
זה נכון, חברות בקבינט היא הסכם קואליציוני ולא
של סיווג. ולכן יורם כהן מתאים כמו כפפה ליד למפלגת האחד באפריל של נפתלי בנט.
אתה אומר שזה דבר שלא קיים, זה לא יכול להיות קיים. זאת אומרת...
אגב, אם זה קיים, אז יורם כהן צריך להיחקר על כך שהוא הפר סודיות, כי אחד הדברים שהוא חתום עליהם, זה שאסור לו לבוא ולפרסם שיחות סודיות כאלה ואחרות.
אז יורם כהן משקר, אדוני?
אני אומר, שוב, אני מכיר חוק. חוק אומר הקבינט,
יורם כהן משקר, כן או לא? שואלת שאלה פשוטה. אם אתה אומר לי יורם כהן משקר, אז תגיד.
אני קשה לי להאמין שביקשו ממנו בקשה שהיא כל כך מופרכת. לדעתי הוא ממציא פה דברים שמתאימים באמת למפלגת האחד באפריל של נפתלי בנט.
הוא גם אמר עוד דבר, הוא אמר שביקשו ממנו...
הדברים מופרכים, זו המצאה מופרכת.
אבל ביקשו ממנו על רקע איזשהו מבצע שעד היום אנחנו לא יודעים לדבר עליו, או אסור לנו לדבר עליו, ביקש ממנו לדבריו ראש הממשלה לעקוב אחרי כל שותפי הסוד, כלומר כל ראשי השירותים במדינת ישראל. זה יכול להיות? כשאתה חושש שהדבר הביטחוני הכי גרוע שאתה חולם עליו יתגלה לאויב, זה סביר?
תראו, אני לא... והייתי שם, אני לא יודע מה יורם כהן אומר ומה יורם כהן מספר. אני יודע דבר אחד, לפני יומיים התגלו פה דברים חמורים אמיתיים
של מערכת של השבק, איך הוא עוקב אחרי אנשים, איך הוא רוטף אנשים, איך הוא מכניס אנשים ללא ראיות, איך ראש המחלקה היהודית בשבק קורא לחיילים, חיילי צהל, מצ'וקמקים כי הם מתנחלים, הוא קורא לשים אנשים ללא ראיות עם אכברים בתאים מעצר, זה דברים אמיתיים, מוקלטים, קבל עם ועולם. אז אם יש שימוש פוליטי בשבק, הוא לנגד עינינו, והוא לא בכיוון שמדברים עליו, אלא בדיוק בכיוון ההפוך. הוא רדיפת הימין, רדיפת המתנחלים, רדיפת המתיישבים. וזה דבר שצריך להדיר שינה מעיני כל אזרח ישראלי.
לא, אני אגיד לך מה רגע, יש לי רק שאלה. אתה יודע, משהו שקצת מציק לי, אם משהו שיכול להדיר שינה, המפקד של נפתלי בנט בסרט מנתקל, היום הראה תמונות, פרסם תמונות שהוא סיים את המסלול, נכון? אמרת שכנראה יורם כהן ממציא. נתניהו טוען שבנט הודח מסרט מנתקל, אז אולי נתניהו משקר, כי זה מדיר שינה מעיניים, הוא משקר.
הודח לדברי יורם כהן.
לא, לדברי נתניהו, נתניהו טוען.
נתניהו לא אמר, לא, יורם כהן אומר שנתניהו לא. אמר.
אני שואלת, האם נתניהו טוען שבנט הודח מהסיירת, והאם אם זה נכון, אז נתניהו משקר?
אין לי מושג אם בנט הודח מהסיירת או לא הודח מהסיירת, אני לא, זה פרט שבעיני
אבל יש תמונות, לא אנחנו רואים תמונות שלו לא... עם התעודה. תעודת הצטיינות, לא סתם, אז הוא לא הודח. אז יורם כהן שיקר פעמיים, הוא גם שיקר על זה שאמרו לו להדיח את בנט מהקבינט, וגם שיקר שנתניהו אמר שהוא דח.
אם הכל המצאה, אז הכל זה המצאה אחת גדולה. אני רק אומר לך דבר אחד, נפתלי בנט פחות מטריד אותי, בין אם הוא שרת בסרט מטכ"ל, בין אם הוא הודח או לא הודח, זה פחות מעניין אותי.
זה מטריד שראש השב"כ נותנים לו הוראה לזרוק אותו מהקבינט, זה מה שמטריד אותי.
כן, בוודאי, רק שאי אפשר לזרוק אותו מהקבינט. אין דבר כזה לזרוק אותו מהקבינט. ולכן אני אומר שכל הסיפור הזה הוא מופרך מיסודו. מה שלא מופרך מיסודו, ומה שאנחנו ראינו, כולנו, כל עם ישראל ראה, זה אותן הקלטות אצל אילה חסון, של איך המחלקה היהודית בשבת, ראש המחלקה היהודית בשבת, רודף אנשים מטעמים פוליטיים.
אבל בין החובים
עליכם בסקרים. בוא נדבר שנייה פוליטיקה.
וזה הרבה יותר משמעותי ורציני בעיניי מאשר האם בנט היה בסרט מסקל.
אבל זה שבנט מוביל בסקרים על בנימין נתניהו, זה מטריד אתכם מאוד.
זה בלי ספק אמור להטריד אותם, אבל תשמע, בוא שנייה פוליטיקה. בנט אמר היום, אני ניסיתי לחסל את החמאס, נתניהו ניסה לחסל אותי. אתה רואה סיטואציה שבה נתניהו ובנט יושבים יחד בממשלה אחת?
קודם כל, לגבי נפתלי בנט, אם יש משהו שהוכיח, זה אלסטיות פוליטית לכל הכיוונים, אז אנחנו, הוא יכול לשבת עם כולם, ממנסור עבאס ועד איתמר בן גביר, אין לו שום בעיה, זה כבר הוכח קבל עם ועולם. אני חושב שאנשים כמו נפתלי בנט לא רואים להיות בפוליטיקה, אני רוצה שגם המנהיגות של השמאל תהיה שמאל.
למה? מנסור עבאס אמר שגם נתניהו דיבר איתו, אז גם נתניהו לא קשיר לעמוד בראשות הממשלה ולרוץ בפוליטיקה הישראלית, לא מבינה.
מנסור עבאס עד היום לא מסוגל לספק הוכחה אחת, חוץ מלהגיד, הייתי, אמרו לי, דיברו איתי, ויש לי הוכחות. זה דבר הכי מנסור עבאס אומר.
אז הוא גם משקר, וואי וואי, כולם משקרים היום.
לא, אבל תראי, היה מצב שבו נתניהו דיבר איתנו עם האיחוד הלאומי כדי לסגור בסוף עם אהוד ברק. לפעמים את מדברת עם א' כדי לסגור עם ב', להוריד מחירים.
זה מותר.
זה פוליטיקה. השאלה אם הוא ישב איתו בממשלה.
ליאת ואריה, תרשו לי רק להגיד.
בבקשה.
בסופו של דבר יש דבר אחד בפוליטיקה שהוא באמת אולי הקודש הקודשים. וזה להיות נאמן לבוחרים שלך. עובדתית, נתניהו נאמן לבוחרים שלו, והבוחרים שלו מרגישים שהוא נאמן אליהם. נפתלי בנט לא ככה. וזה העובדה.
כן, אני
לא
פתחתי מטולה, אתה יודע, אריה, אתה שמעת את הטור שלי, נכון? שבמטולה מרגישים כמה נתניהו, לא, אז אני אגיד, במטולה פשוט ביקשו שיסתכלו עליהם והבינו שהם לא יכולים לחיות בהריסות, ואיכשהו יש שם גם בוחרים של נתניהו, רק הוא לא ממש מצליח לראות אותם.
אני חוזר ואומר, הנתונים לאורך השנים מוכיחים מי זה נתניהו ומי זה נפתלי בנט, ואני אומר, אתה גם שמאל אני רוצה שמאל, אני רוצה אנשים שאני יכול להתווכח איתם על אידיאולוגיה וערכים, ולא אנשים שאין בהם כלום מכלום, ובמחי כיסא של ראש ממשלה אתה קונה אותם לכאן או לשם.
אתה צודק לגמרי, ואני רוצה שמישהו, ואני רוצה שמי שטוען שהוא ימין ושהוא תמיד היה נגד ההתנתקות גם יצביע נגד ההתנתקות ולא חמש פעמים בעד. אבל זה רק אני. תודה רבה חבר הכנסת קלנר, תודה רבה. אנחנו יוצאים לדיווחי תנועה ולפרסומות, דיווחי תנועה עם אפרת קורמן ופרסומות עם כולם. שלום וערב טוב לעורך הדין עדי אינדר, לשעבר ראש מחלקה משפטית בשבק.
ערב טוב.
ערב טוב.
הרבה שאלות סביב הקטטה הנוכחית בין ראש הממשלה וראש השבק על רקע ההתבטאויות של ראש החטיבה היהודית.
שבעצם מכוונות אריה ועדי לראש השבק עצמו, שמחר עומד למשפט, איך נאמר כך, לדיון בבג"ץ?
אולי גם, אבל לא רק. אמור נא לנו, באמת ראש השירות צריך לאשר מעצר של כל יהודי על ידי השבק?
אני אתחיל ואומר קודם כל, את המובן מאליו, שהאמירות שפורסמו ומיוחסות לראש החטיבה לסיכול טרור יהודי, אגב בשבק אין חטיבה יהודית, יש חטיבה לסיכול טרור.
זה כינוי החיבה שלה.
רק שנייה, האמירות האלה הן פסולות, לא ראויות להישמע, לא על ידי עובד ציבור ובפרט לא...
זה לגמרי.
עובד שבק, זה מנוגד לערכי השירות, וגם אותו מנהל וגם השירות חותמים על הדבר הזה. זה דבר ראשון. הדבר השני שחשוב לי לציין, שהשבק פועל בהתאם ליהודו מכוח חוק שבק, לטרור אין צבע, ומאחוריו עומדים אנשים שמבקשים להשיג תכליות אידיאולוגיות באמצעים אלימים. השבק לא התחקה ולא מתחקה אחר דעות אידיאולוגיות של אזרחי מדינת ישראל, אלא אך ורק כלפי אותם אנשים שמבקשים לבצע מעשים אלימים כדי להשיג תכליות אידיאולוגיות.
אבל צר לי, זה לא נשמע ככה. אבל זה לא נשמע ככה. כשאדם מתבטא, כשראש המחלקה לסיכול טרור יהודי בשבק מתבטא באופן הזה, אז יש פה גם צבע פוליטי, ויש גם התנהגות שהיא התנהגות לא חוקית.
אנחנו סיכמנו שההתבטאות הזאת היא התבטאות לא ראויה.
אבל ההתבטאות הזאת באה מפיו של מישהו.
נכון, ואני תכף אדבר על היחסים עם המשטרה ועל תפקיד השירות במשטרה, ואולי בהקשר הזה נוכל להבין את הדברים, אבל קודם אני אענה לשאלתו של אריה. אכן ראש השבק מאשר מעצרים מנהליים של אוכלוסיות כאלה ואחרות.
אז אולי ראש הממשלה צודק שהוא אומר, הוא לא יכול לחקור כי הוא מעורב, הוא חלק מהמעצרים האלה.
כל מה שקורה בגבולות השירות, האחריות היא של ראש השירות, וזכותו וחובתו לבצע בדיקות פנימיות לגבי התבטאויות או מעשים של מי מעובדיו.
הוא לא בניגוד עניינים?
מה?
הוא לא בניגוד עניינים?
למה בניגוד עניינים? בוא תסביר.
כי הוא מאשר את המעצרים שעליהם התפאר ההוא שעוצרים בלי ראיות.
קודם כל לא דובר פה על מעצר מנהלי, דובר פה על התבטאות. ואת ההתבטאות הזאת צריך לבדוק. וזה מה שיעשה ראש השבק בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לממשלה. עכשיו, לשאלתך, צריך להבין שתפקיד השירות הוא לאסוף מודיעין מבעוד מועד כדי למנוע טרור. השירות לא אוסף ראיות. זו תפקידה של משטרת ישראל כשהשירות עובד מול אזרחים ישראלים. בשטחים, בשטחי יהודה ושומרון, הגורם שעובד מול השבק זה הצבא. ורק בשעות האחרונות אנחנו ראינו מה מידע מודיעיני שהשבק הביא לעצירה של חוליית טרור.
לא, אנחנו אפר לרגליהם, אין ספק, אנחנו חיים בזכותם. אבל תגיד לי, מתי ראש החטיבה משקר? כשהוא אומר, כשלתי בלשוני, אנחנו פועלים רק על פי חוק, או כשהוא אומר למפקד הימר של שי, אנחנו עוצרים אותם גם כשאין ראיות. מתי הוא משקר?
קודם כל, הוא לא משקר.
אחד מהשתיים, או שהם עוצרים אותם בלי ראיות, או שהם פועלים על פי חוק.
אין כזה דבר לעצור ללא ראיות. יש ראיות מודיעיניות, ויש ראיות משפטיות שמאפשרות להעמיד לדין. השבק לא עוצר אנשים בלי שיש ראיות מודיעיניות לכוונות.
רגע, מה זה? אז אם יש מודיעין, נכון? אתה אומר, אם יש מודיעין, אז אתה עוצר. אז אתה לא צריך ראיות אם יש מודיעין?
אתה עוצר ואתה מנחה את המשטרה, את אתה מנחה את המשטרה שעובדת איתך בשיתוף פעולה, לחקור ולהביא ראיות משפטיות לצורך העמדה לדין. זו דרך, זה דרך
אז אתה אומר שלא צריך ראיות.
לא,
צריך
להסביר את המקרה הספציפי כפי שאני מבין אותו. אוקיי? אני מדבר על ראיות מודיעיניות, וראיות מודיעיניות הן לעתים מאוד מאוד מיימנות, שזה עולה מהאזנות סתר, או ממקורות טכנולוגיים אחרים, ראיות מיימנות, אבל הן לא מספיקות להעמיד אדם לדין. אתה צריך לחקור אותו, אתה צריך להביא ראיות שניתן לחשוף בבית משפט.
ומתי זה הולך לחקירת משטרה, ומתי לחקירת שב"כ? הראיות המודיעיניות
לא ניתן להביא בפני בית משפט.
תנסה להסביר לי טכנית.
התפקיד המשטרה, עכשיו בשיח האינטימי הפנימי, בין שותפי תפקיד, ככל הנראה הוברר, שלא ניתן לאסוף ראיות משפטיות לצורך העמדה לדין, וראש החטיבה כיוון שאת האנשים האלה, את אותם פעילי טרור, זה לא אזרחים תמימים, את אותם פעילי טרור...
אתה הרשעת אותו גם בלי ראיות לצורך העניין.
לא בלי ראיות, עם ראיות מודיעיניות, צריך להביא את זה בפני שר הביטחון, עם פיקוח משפטי של נשיא בית משפט מחוזי או סגנו, ולכן עד לחתימת שר הביטחון, תמצא את, זאת הייתה כוונתו לפי ניתוח שלי, לא דיברתי עם איש שם, כן? אבל עד לחתימת שר הביטחון, שזה יכול לקחת בין יום ליומיים, אנא תמצא את הדרך שהאדם יהיה עצור ולא ישוחרר ויבצע פיגוע.
ואז אתה אומר שהם מסריחים מדלק, או שהצבא זה פלנגות של מתנחלים, נכון? זאת אומרת זה... זה עילה למעצר, אני שואלת.
אני מראש באתי ואמרתי שהאמירות האלה פסולות.
לא, אבל על סמך מה?
תעזוב את הניבול פה.
הראיות המודיעיניות הספציפיות שהיוו רקע לשיחה הזאת. מה שאני כן יודע, ששוטר בכיר הקליט עובד שבק בניגוד לחוק, וכשאותו שוטר נעצר ונחקר בחשד לשוחד הפרת אמונים על כך שהוא הדליף מידע מסווג.
סליחה, כמשפטן אני מבקש עיצה. אם בטלפון שלי יש הקלטה אוטומטית, אני עבריין? בניגוד לחוק אתה אומר.
אתה אסור לך להקליט עובד שבק, בטח ביחסי עבודה.
אריה, זה התעממות, כן? זאת התעממות. זאת התעממות.
אבל רבותיי, זה לא משנה.
לא, זה משנה, אני אגיד לך למה זה משנה, אדוני, סליחה. אני אגיד לך למה זה משנה. מחר מתקיים דיון בעניינו של ראש השבק, פיתורי ראש השבק בבית המשפט. סמיכות הזמנים המופלאה של הדלפת שתי ההקלטות האלה אינה מקרית, אריה.
אין ספק.
אינה מקרית, זה לא פתאום גילו את זה. נו, באמת.
ליאת, האירוע הזה הוא חלק מהמרכיבים שמנסים לבסס דלגיטימציה, לא לראש השבק, לשבק עצמו ולעובדיו. בעצם כל הדברים, כל הפעילות הזאת פוגעת בעבודת השבק, ובסופו של דבר היא פוגעת באזרחי המדינה. היא מרפאה את כוחו להתמודד עם טרור. עכשיו, אם מישהו דיבר שלא כהלכה, או אני אלך איתכם צד חמור יותר, אם גם עשו דברים שלא כהלכה,
תעיף אותו.
צריך לחקור אותם.
ולעיף אותו.
ולטפל בזה.
כן?
את אמרת שזו התעממות כשאני שאלתי אם זאת עבירה להקליט, אם הטלפון שלי מקליט אוטומטית.
לא, אני אגיד לך למה.
ואני אומר לך, היום מי שלא, השיחות שלו לא מוקלטות, כמו מי שנוסע בלי מצלמה ברכב, הוא לוקח סיכונים לא מקובלים בחברה היום.
אני. האייפון לא מקליט, מה אני אעשה?
אריאל, לצאת עם זה לתקשורת, תוך פגיעה ביחסי עבודה האינטימיים והדוקים. בין שבק למשטרת...
כן, אחרי שזרקו אותו לכלבים, אחרי שהפלילו אותו, ביום שהם החליטו שהוא לא משתף אותם פעולה.
כן, אז תמות נפשי
פלישתי, יאללה. אתם אומרים שהחקירה נגד ראש השבק נפתחה, החקירה נגד מימר שי נפתחה ביום שהוא לא רצה לשתף אותם פעולה, כפי שהם דרשו.
ואז תמות נפשי עם פלישתים, כולם אחריי.
אבל זה...
לגנום, יאללה.
יעצור את השיחה ואגיד לו, אדוני היקר, חבר יקר, הדברים שלך לא ראויים. איפה היה השוטר הזה?
כן.
לא יודעת, זה נראה קצת, איך נאמר, לא תמים, אריה.
אנחנו
לא
תמים.
אף אחד לא תמים שם. אף אחד שם לא תמים.
זה בטוח.
אבל פחות מ...
כרגע בעיצומו של מאבק על דמותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. אם תשימו לב מה קורה פה בשנים האחרונות.
אנחנו גם על דמותה שהיא לא תהיה מדינת משטרה ומדינת שבק שעוצרת אנשים בלי ראיות. גם על זה אנחנו נאבקים.
אתה יודע שלא.
לא,
לא okay. זה בדיוק העניין.
נגמר
לא
לנו הזמן, יודע. חברים, באמת תודה רבה. שלום וערב טוב לאלחנן גרונר מהקול היהודי. אתה נשמע רע מאוד, תנסה לשפר עמדה.
אין בעיה, מנסה.
הייתי אומר לך לזוז ימינה, אבל אני לא בטוח.
שיש מקום.
לא, זה גם לי אמרו כמה פעמים. אבל תשמע, אתם חשפתם שעל פי מקורות זרים, תל נוף זה בסיס חיל אוויר. ובנובמבר האחרון, נערכה ביקורת פתע של אגף ביטחון של הבסיס, והיא גילתה שורת מחדלים. ספר לנו על קצה המזלג, מבחינת זה הזמן שיש לנו, מה מצאו בביקורת ומה אתם חשפתם?
כן, בעצם אנחנו חשפנו גם את הביקורת הזאת וגם אירועים נוספים. קודם כל, האירוע הכי חמור, נכנסים לאותו בסיס חיל אוויר שני עובדים ערבים ללא סיווג, לפי מסמך צהלי, באישור מפקד הבסיס, והם מקבלים מקצין שחי על איזשהו פרויקט שם, תצה של שיקון הבסיס, תצה מסווגת, שכוללת פירוט של שמות של כל משפחה בכל דירה בשיקון. בשיקון שם בעצם גרים אנשי קבע, טייסים וכן הלאה. זה אירוע אחד. אירוע נוסף שקורה בבסיס חצרים, כן, הדבר הזה באופן כללי, והייתי בבסיסי צהל, זה שני עובדים ערבים הפעם עם סיווג, שמנסים לקנות נשק מאחד החיילים, מציעים לו 30,000 שקלים.
איך שני עובדים ערבים מקבלים סיווג להיכנס לבסיס צבאי?
שאלה...
לא שואל?
לצורכי קניית נשק, זה לא
שואל. לא. כן, הבנתי.
כן, זה עצוב. האמת שאני קראתי את המסמכים ואני רציתי לבכות, אבל אני אמשיך שיבינו את ההיקף. אנחנו מדברים על עוד אירועים של כניסה של עובד שמנוע כניסה, שזייפו את התעודה שלו. בסדר, אירוע נוסף שהבריחו עובד ברכב פנימה, העובדים משוטטים בלי ליווי, בסדר, אנחנו מדברים על בסיס חיל אוויר, שוב,
אפשר להבין. אז תגיד לנו, זה...
רגע, אני אמשיך שיבינו את ההיקף, באמת.
זה מספיק רע כבר.
צילום של אמצעים מסווגים, הכנסת טלפונים, כי אמורים להפקיד אותם, אז הם מבריחים טלפונים פנימה, או מזייפים את המדבקות שכביכול הם מסווגים ומותר, גנבו ציוד צבאי ממכול העובדים ערבים, והכניסו אמצעים משבש בקרת כניסה. בסדר, זה שורה של דברים שעולים.
נהדר.
עכשיו, תגיד לי, זה מחדל או מישהו בבסיס הזה נטרפה דעתו, שאנחנו מדברים על פרקטיקה מוכרת, שבו אנחנו צריכים לשפץ כמה דברים, ואין לנו מספיק פועלים יהודים, אז בואו נתקדם, אחרת לעולם לא נבנה את הבית הזה.
זה מחדל מטורף שקורה שנים בצהל. אני יכול להגיד לך שלפחות 6-7 שנים אחורה אנחנו מפרסמים תחקירים על זה, כולל בסיס שלם, מחנה טבת בבקעת הירדן, שאישית הגעתי לשם לאור מידע.
אבל אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, סתם אני מזכירה את האירוע הזניח הזה.
נכון, וצריך להבין שמחבלי נוחבות מצאו על גופם בשביעי באוקטובר, מפות של בסיסי חיל אוויר, עם שמות, עם קודי כניסה של כל המבנים.
נדע.
ואנשים אמרו איך, והיה בגידה, והיה פה, והיה שם. הכל חשוף, הכל מופקר, אנחנו מקבלים כמה פניות בשבוע מחיילים.
תגיד, יש לנו חצי דקה, נעשה הרבה. משהו עם הביקורת הזאת של אגף הביטחון בתל נוף, או שתייחו אותה?
אז המסמך מראה שכן יש איזשהו שינוי לפחות רשמי, שאומרים שצריך לטפל בדבר הזה, בפועל זה משהו רוחבי בכל צהל, וטיפה יש התעוררות אחרי השביעי באוקטובר, אבל ההיקפים הם אדירים. זה אירוע שאם היה פה באמת תקשורת, הם מדברים עליו מהבוקר עד הערב, ולא על כל מיני שטויות אחרות.
ועל זה נאמר, אוי לאוזניים שכך שומעות, באמת.
חנן גרונר, אנחנו מודים לך מאוד, הכל היהודי.
בצבא יש תגובה? יש לך, קיבלת תגובה מהצבא?
הם יבדקו את הטענות בכובד ראש, ויגיבו לנו בהמשך, התגובה עוד לא הגיעה.
שכוח.
אבל שוב, הכל אפשר להסתכל בטלגרם, בטוויטר שלי, הכל ממסמכים מבוססים.
כן, ראיתי.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
נגיד תודה?
כן, בטח.
כן, נגיד תודה לאורחים ולמפיקים אסף נבו ואפרת קום, הנחה על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון, אחרינו קופמן ושרף, ספורט. תודה.
תודה ליאת, תודה. אני מקווה שבפעמים הבאות אנחנו נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, ולא כאלה מחדלים וסקנדלים ושערוריות.
מפיך לאל.
אין לנו תודה. תודה רבה.